שבגרוש היה חור. פודקאסט שבוחן את ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. מגיש רועי גרון. סין. מה עובר לכם בראש כאשר אתם חושבים על סין? האם עולות לכם אסוציאציות של קניות באינטרנט ותוויות של Made in China על כל דבר? סין שהיא בית חרושת של העולם, שבו הכל מיוצר ומגיע אלינו לחנות או בדואר. אולי ביקרתם בסין וראיתם ערים סופר מודרניות, גורדי שחקים ומנופים בכל מקום. אולי שמעתם על חברות כמו מכתשים אגן ותנובה, שנרכשו על ידי חברות סיניות. כל אלו מציירים ובצדק תמונה של סין מודרנית, מתועסת ואפילו עתירת ממון וטכנולוגיה. אבל המעניין הוא שכל זה ממש ממש חדש. כל אחד מאלו הוא תולדה של שינויים שקרו בסין ממש לא מזמן במונחים היסטוריים. למעשה, בסין שלפני 50 שנה היה בעיקר אורז. רק אורז. הסיפור שאתם עומדים לשמוע הוא על מהפכן צעיר שעלה לגדולה ושלט באחת המדינות הגדולות בעולם. אדם שהכניס את המדינה הענקית הזו לסחרור כלכלי מטלטל. סחרור שגבה חיים במספרים מבהילים. לא על ידי צבא, לא על ידי מגפה, אלא על ידי כלכלה. מאו צטונג. מאו נולד בסין בשנת 1893. הוא היה בנו הבכור ובנו. מבין ארבעה בנים של עיקר עמיד. אביו של מאו הרוויח את עונו במו ידיו, ושאף שמאו יצטרף לעסק המשפחתי וינהל את החווה. אך מאו הנער לא התעניין בחקלאות, לא בניהול חשבונות ולא במסחר. הוא העדיף לקרוא ספרים אל תוך הלילה לאור נרות. אביו ראה בקריאה תחביב מיותר, שהוא לא פחות מבזבוז זמן. אך לבסוף הבין שחקלאי גדול לא יצא מבנו הבכור. והחליט לאפשר למאו לעזוב את הבית ולרכוש השכלה. אחד המרצים הוא קומוניסט קיצוני, והוא דוחף את מאו לקרוא טקסטים קומוניסטיים. לטקסטים האלו יש השפעה רבה על מאו. בשנת 1919 מסיים מאו את לימודיו בסמינר למורים, כשהוא מדורג השלישי במחזור שלו. לאחר לימודיו, מאו עובר לבייג'ינג ועובד כספרן בספרייה. במקביל, הוא יוצר קשרים ומכיר אנשים החושבים כמוהו, וביחד איתם בשנת 1921 הוא מקים את המפלגה הקומוניסטית בסין. המפלגה הקומוניסטית הייתה בתחילתה כוח שולי מאוד. צריך להבין, המרקסיזם, שהוא הבסיס האידיאולוגי לקומוניזם, מדבר על מלחמת מעמדות. מהי מלחמת המעמדות? על פי המרקסיזם, בעידן התעשייתי נוצרו שני מעמדות בחברה. מעמד הפועלים, העובד במפעלים ומייצר סחורות, והמעמד העליון, שמחזיקים באמצעי ייצור, כלומר בעלי המפעלים וההון. המעמד העליון מתאשר בכך שהוא מנצל את מעמד הפועלים, מנצל את כוח העבודה שלו. מלחמת המעמדות היא מהפכה, בה יתפסו הפועלים את השלטון ויקחו לידיהם את אמצעי ייצור, כלומר המפעלים והמכונות. הבעיה הייתה שהמהפכה התעשייתית כמעט ולא השפיעה על סין. מעמד הפועלים היה רק 0.5% מהאוכלוסייה, כך שהסיסמה פועלי כל העולם התאחדו, לא ממש דיברה על 99.5% מהסינים, שכמעט כולם עדיין היו חקלאים. זה קצת כמו שמפלגת המתמטיקאים, מפלגה שמגינה על זכויות המתמטיקאים, תנסה לנצח בבחירות בישראל. בכל אופן, מאו מבין את הבעיה הזו, ולכן יצר בהדרגה תורה מרקסיסטית מותאמת לסין. בתורה של מאו, המעמד המנוצל היו החקלאים הקטנים, והמעמד המנצל היו בעלי האדמות והחקלאים הגדולים. כעת, לאחר השינוי באידיאולוגיה, כך שתתאים לסין, למפלגה הקומוניסטית היה סיכוי להפוך לכוח משמעותי ולהגשים את חזון מלחמת המעמדות. אבל הדרך לשלטון לא קלה. מה הוא מארגן צבא? לצבא הוא קורא הצבא האדום והוא מנסה לבצע הפיכה. הוא מצליח לכבוש שטחים קטנים בסין, אבל צבא המפלגה הלאומית, זו ששולטת בסין, מגיע למגר את ההפיכה ומחתר את הצבא האדום וגורם לעבדות רבות. מאו יורד למחתרת. הוא עוסק במלחמות גרילה וכך מנסה להמשיך את המאבק. כשלזירה מגיע כוח חדש שמנסה לנצל את המצב השברירי בסין ולכבוש אותה. יפן. היפנים שאפו להקים אימפריה במזרח. ובמהלך מלחמת העולם השנייה מנצלת יפן את מלחמת האזרחים בסין ופולשת אליה. היפנים מבצעים בסין פשעי מלחמה, הפצצות על אזרחים וטבח בשטחים כבושים. הקומוניסטים במפלגה הלאומית נאלצים להילחם ביפנים, אך גם לשמור כוחות על מנת להילחם אחד בשני. החשש מהיפנים עוזר למאו. הוא עוזר לו לגייס עוד חיילים לשירות הצבא האדום, והצבא שלו גדל מ50,000 חיילים לחצי מיליון. בתום המלחמה, מאו כובש שטחים בסין חזרה מהיפנים, ובשטחים שהוא כובש הוא מבצע חלוקה מחדש של האדמות. הוא לוקח מהחקלאים העשירים ונותן לעניים. המהלכים האלה מאוד פופולריים בקרב החקלאים העניים, וזה מאפשר לו לגייס עוד ועוד תומכים. בתום מלחמת העולם השנייה, מתחדשים הקרבות בין המפלגה הלאומית לבין הקומוניסטים. עד שלבסוף בשנת 1949 עולה המפלגה הקומוניסטית לשלטון. וכוחות המפלגה הלאומית נמלטים לאי טייוואן. בגיל 56 ו-28 שנים לאחר הקמת המפלגה הקומוניסטית, הקשים מאו את שאיפותיו. מאו הוא ראש המפלגה השלטת בסין, הוא מפקד מוכשר, ובעיקר הוגה דעות, אבי המאויזם. הוא סוחף אחריו את ההמונים, חקלאים קשי יום המקווים לעתיד טוב יותר, ואינטלקטואלים אשר נשבו בקסמי הרעיונות הקומוניסטיים של מאו על סין טובה יותר ומשגשגת. סין לעומת זאת הייתה מדינה נכשלת. היא רק יצאה ממלחמת אזרחים ממושכת וצברה פיגור של עשרות ואולי מאות שנים אחרי המערב וברית המועצות. אגב, משמעות הביטוי מדינה נכשלת בחטא הוא מדינה לא מפותחת, מסתרכת מאחור, חלשה. כיום נהוג לומר מדינה מתפתחת ולא מדינה נכשלת. אבל לדעתי הביטוי מדינה מתפתחת הוא אופטימי באופן מופרז ולרוב הוא איננו מתאר את המצב. סין צברה פיגור אפילו בתחום החקלאי, שהיה הבסיס הכלכלי של סין. המדינה בקושי הצליחה להכיל את כל האזרחים שלה. ניתן להמחיש את הפיגור שבו הייתה המדינה על ידי השוואה לעולם. לדוגמה, בעוד שבארצות הברית פעלו בשנות ה-50 מיליוני טרקטורים, פחות או יותר טרקטור או שניים לכל משק, בסין כולה פעלו אלפים בודדים, בערך טרקטור אחד על כל כמה עשרות אלפי חקלאים. תתארו לכם לדוגמה שבישראל, במקום 3 מיליון מכוניות, היו רק 3,000 מכוניות. במקום שלכל בית יש מכונית, יש מכונית אחת בערך לכל שכונה או עיר. ברור שמדובר במדינה שהיא בעשרות שנים פחות מתקדמת. בנוסף, גם שימוש בדשנים כימיים, שהיה נפוץ מאוד כבר מתחילת המאה ה-20 במערב, היה נדיר בסין. ייתכן שההבדל בשימוש בדשנים יכול להסביר את העובדה שדונם של אדמה חקלאית בארצות הברית הצליח להפיק פי שניים יותר תפוקה מדונם של אדמה חקלאית בסין. מאו לא מבזבז זמן, והרפורמה הראשונה שלו היא חלוקה מחדש של הקרקעות במדינה. הקרקעות של חקלאים עשירים נלקחות מהם. הן מפוצלות לחלקות קטנות ועוברות לחקלאים עניים. הצעד היה מאוד פופולרי בקרב החקלאים העניים, שהיו רוב החקלאים. אבל גם הפך את החקלאות בסין לחקלאות של חוות קטנטנות, שלכל אחד יש חלקת אדמה קטנה. יש בעיה במבנה כזה של חקלאות. הגודל הקטן של החלקות מקטין את התפוקה הכוללת שלהם. נשמע מוזר, נכון? בסופו של דבר מדובר באותם אנשים עם אותה אדמה. אבל לכלכלנים יש הסבר לתופעה. היא נקראת תפוקה עולה לגודל. הכוונה היא שככל שמערכת היצור יותר גדולה, כך ניצול המשאבים שלה יהיה יותר טוב, והיא תוכל לייצר עם פחות משאבים. לדוגמה, אם בחווה קטנה, בעל החווה יידרש להחזיק מעדר אחד, מריצה אחת ומחרשה אחת, ונגיד חמור. אבל בכל רגע נתון הוא יעבוד רק עם אחד או שניים מהכלים. נוצר מצב ששאר הכלים עומדים ללא שימוש. אם לדוגמה החקלאי הזה יתאחד עם חקלאי נוסף, עם חלקת אדמה נוספת ואותו סט של כלים, הם יוכלו לשתף ביניהם ציוד. כלומר, אולי הם יוכלו למכור את החמור, ובכך לחסוך בעלות האכלה שלו, ואז יישאר להם יותר אוכל. הם יוכלו גם למכור אולי חלק מהכלים הכפולים. יקחו את ההון שנחסך, וישקיע אותו בציוד אחר, או יקנו תשנים. הדוגמה הזו מראה די בפשטות את משהו באופן עקרוני נכון לרוב היצור בעולם. המחיר של ייצור במפעל נמוך מהמחיר של ייצור בסדנה קטנה. והמחיר של ייצור תוצרים חקלאיים בחווה גדולה נמוך מהמחיר של ייצור בחווה קטנה. בהנהגה הקומוניסטית מבינים את הבעיה הזו. ולכן הם מתחילים תהליך של קולקטיביזציה. קולקטיביזציה של חקלאות היא מעבר מחקלאות שבה לכל עיקר יש משק לעצמו, לחקלאות מאורגנת ושיתופית, שבה כל אחד מהעיקרים שותף לעבודה החקלאית ולפירות שלה. בהתחלה מדובר בארגון של אגודות עזרה הדדית. הרעיון מדבר בעצם על שיתוף פעולה בין מספר קטן של חקלאים ורק בעונות הבוערות. בתקופה הזו הם משתפים ביניהם ציוד וחיות משק, אבל תוך כמה שנים הופכים כמעט כל החקלאים בסין לחברים בקולקטיבים. קולקטיבים קטנים יחסית המונים בין עשרות למאות חקלאים. ניסיון דומה של קולקטיביזציה נעשה בברית המועצות בשנות ה-30. בברית המועצות הוקמו קולחוזים, שהם למעשה קולקטיבים עצומים בגודלם, ובבעלות המדינה. למעשה כל מה שייצרו החקלאים בקולקטיבים עבר למדינה, ולאחר מכן חולק להם לפי צורכיהם. תוצאות המהלך הקו את העולם בתדמה. תוך זמן קצר חוותה ברית המועצות מחסור חמור במזון. 8 מיליון אזרחים בכל רחבי ברית המועצות מתו ברעב. שמעתם נכון, 8 מיליון אזרחים רעבו למוות. סטלין האשים את הצלנותם של החקלאים בכישלון. אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולשתף אתכם באנקדוטה מעניינת לגבי הקולחוזים. בכלכלה, בניגוד למדעים אחרים, קשה לבצע ניסויים במדיניות. לדוגמה, אם נרצה לבדוק אם הורדת מס הכנסה השפיעה על האבטלה בישראל. אז הדבר הכי טוב יהיה לשכפל את ישראל לשניים. במדינה אחת להוריד את המס, ובמדינה שנייה לא להוריד. לחזור אחרי שנה ולראות מה קרה. לא, בעצם הדבר הכי טוב, כדי לקבל תוצאה מובהקת, יהיה לשכפל את ישראל 100 פעמים. לחלק ל4 קבוצות, שבכל אחת נשנה את גובה המס בשיעור אחר, למדוד את התוצאה למשך כמה שנים ולהריץ רגרסיה. הבנתם, זאת בעיה. הדברים האלה לא קורים במציאות. במציאות מדינה בוחרת לשנות מדיניות לעתים רחוקות, וגם אז על כל המדינה. אבל לעתים המזל משחק לכלכלנים, ומזדמן את התוצאה לניסוי שכזה שנוצר באופן טבעי. קוראים לזה ניסוי טבעי. בקולחוזים בברית המועצות היה נהוג שלכל משפחה הייתה חלקה קטנה של 4 דונמים לצורך ייצור עצמי. ייצור שנועד לצריכה עצמית שאותם הם יכולים להחזיק. החלקה זכתה לטיפוח רק בשעות הפנאי ורק לאחר שמילאו את כל חובותיהם לקולחוז. זה כנראה הכי קרוב שנגיע לניסוי מבוקר על יעילות הקולחוזים, ניסוי שהשתתפו בו 10 מיליוני בני אדם. למזלנו יש לנו נתונים המעידים על תנובת השטחים המשותפים לעומת השטחים הפרטיים. התוצאה מדהימה. באורך פלא, החלקות הפרטיות הניבו פי 7 יותר תוצרת לדונם מהחלקות הציבוריות. פי 7. זה גם מעורר מחשבה על החוזק של תמריצים בכלכלה, וגם מאוד עצוב. במיוחד שחושבים על המיליונים שמתו ברעב רק כי לחקלאים לא נתנו תמריץ לעבוד. בסין מנסים ללמוד מהניסיון הרוסי, והם מתכננים לשמור על עצמאות הקולחוזים ולא להלאים אותם. בכל זאת, על מנת שהממשלה תוכל להרוויח מהתוצרת החקלאית, ולמעשה לשמור, בוא נאמר, על הבעלות הפרטית למרית עין, הוחלט על כמות בסיסית נמוכה מאוד של תוצרת, שיוכל כל חקלאי לשמור לעצמו. את השאר נדרשו החקלאים למכור במחיר מסוים למדינה. המחיר הזה היה נמוך ולא ריאלי, והוא נועד רק על מנת שהמדינה תוכל להרוויח ממכירת התוצרת החקלאית. חקלאים רבים נאלצו למכור את התוצרת שלהם למדינה, ולאחר מכן לקנות אותה בחזרה במחיר גבוה בהרבה, רק כדי שלא ירעבו. לשיטה היה מחיר. החקלאים שלא קיבלו מחיר בר קיימה על התוצרת, התקשו לקיים את עצמם ולפתח את המשקים שלהם. מאו בעצמו יאמר לאחר מכן, שהמחיר הנמוך על התבועה שניתן לחקלאים, היה משול לריקון האגם בשביל להשיג את הדגים שבו. בכל אופן, המשטר בוחר להכריז על הרפורמה כהצלחה. וב-1956, מאו מכריז על תוכנית חדשה. התוכנית היא לא תוכנית כלכלית, אלא תוכנית שנועדה לעודד את השיח האינטלקטואלי, לקבל רעיונות חדשים ולשפר את הדרוש שיפור בסין. בכל זאת, עברו כמה שנים של שלטון קומוניסטי, והמזכיר מאו חשב שקצת ביקורת בונה לא תזיק. מאו גם מאמין שבעזרת שיח אינטלקטואלי, הוא יצליח לשכנע את מתנגדיו, הקפיטליסטים, שסוציאליזם היא הדרך הנכונה. הוא קורא לתוכנית החדשה, תוכנית מאה הפרחים. המשמעות העיקרית שלה היא מתן חופש דיבור ברחבי סין לכל מי שמעוניין לבקר את הממשל, או להציע הצעות. מה הוא אומר בנאום לאומה? המדיניות לתת למאה פרחים לפרוח ומאה אסכולות לטעון נועדה לקדם את השגשוג של האומנויות ואת התקדמות המדע. בהתחלה אין כמעט טענות לתוכנית החדשה. מדי פעם מגיע מכתב ונושאים לא משמעותיים. מה הוא פונה לציבור? בנאום נוסף, הוא מבקש במפורש ביקורת. הוא טוען שקבלת ביקורת כנה מהאזרחים היא הדרך היחידה של הממשל להשתפר ולשפר את סין. לאט לאט נפתחים הסינים. מתחילים לדבר בגלוי. הם לא רק מדברים, הם כותבים בעיתונים, שולחים מכתבים ומפרסמים בלוחות מודעות באוניברסיטאות. הם מתחילים להתלונן ולבקר את הממשל. על רמת חיים הנמוכה בסין, על צעדי הקולקטיביזציה, על שחיתות של בחירי ממשל, על הפריבילגיות שזוכים להם חברי המפלגה והאי שוויון בין בחירים למפלגה לבין העם. הם מתלוננים על הפגיעה בחופש האדם ואפילו על מאו אישית, ועל העובדה שהוא שליט ללא אפשרות בחירה או הדחה. מה הוא מבין שהוא עשה טעות? במקום 100 פרחים הוא מקבל מיליוני פחי אשפה מצחינים. תוך זמן קצר מוכרז סיום התוכנית. הוא מתחיל טיהור רצחני של מיליוני המבקרים של מאו. בנוסף, מיליונים נשלחים למחנות חינוך מחדש, שם הם עובדים בפרך ולומדים את תורתו של מאו, כדי שלא יתבלבלו בפעם הבאה עם כל המחשבות המוטעות האלו. מה קרה שם באמת? האם מאו באמת היה מופתע מעוצמת הביקורת שהותחה והתחרט על הרעיון? או שאולי כל המהלך היה מלכתחילה הצגה שנועדה לחשוף את המתנגדים ולחסל אותם? בכל אופן, אחרי סיפור כזה, אף אחד כבר לא שקל להרגיז את היושב ראש מאו. ועוד נראה בהמשך. הפחד הזה שניטה בלבבות שלהם לא יאפשר להם לעצור את מה שעומד להיות האסון הגדול ביותר שבא לסין. השנה היא 1957, והעולם הקומוניסטי גואש. 4 שנים לפני כן, בברית המועצות, סטלין נפטר בנסיבות מחשידות. סטלין לוקה בשבץ ומתמוטט בחדרו. לאחר שעות רבות הוא נמצא חי, אך במצב קשה, על הרצפה. הוא מעולף והוא שרוי בשתן של עצמו. מי שמצאו אותו היו בכירים במפלגה הקומוניסטית הרוסית, וביניהם ניקיטה חרושוב. באופן תמוע, הם מבקשים מהשומרים שלו לעזוב את החדר, ומעבירים את סטלין לספה, על מנת שיוכל לנוח. רק יממה לאחר מכן, מוזעקים סוף סוף רופאיו. הרופאים נלחמים על חייו, עד שקובעים את מותו. והוא בן 74. את ההנהגה בברית המועצות תופס בכיר המפלגה ניקיטה חרושוב. כן, כן, אותו חרושוב, שמנע מסטלין טיפול במשך 24 שעות. חרושוב שונה מאוד מסטלין. הוא מנהיג רפורמות רבות ומקרב את ברית המועצות למערב. הוא דוחה את הרעיון שאימות בין קומוניזם לקפיטליזם הוא בלתי נמנע. וב-1956 הוא תוקף את פולחן האישיות שיצר סטלין סביבו ויוצא בפומבי כנגד הפשעים אותם ביצע בעם הרוסי ובעמים בשליטת ברית המועצות. מאו, שמנהיג את סין כבר מספר שנים, סולד מחרושוב. לאחר מותו של סטלין, רואה מאו את עצמו כמנהיג הקומוניזם העולמי. חרושוב היה בעיני מהו אדם לא ראוי, שסטה מדרך הקומוניזם ומחזר אחרי הקפיטליזם והמערב. באותן השנים, רוסיה עוזרת לסין, בעזרת מתן הלוואות ושליחת מומחים בתחומים שונים. אך מהו מתחיל לפקפק ביכולתה של ברית המועצות לעזור לסין. הוא מתחיל לרכוח תוכנית סופר קומוניסטית, המותמת לסין. כאשר חושוב מודיע בנאום שבעזרת הרפורמות שלו, ברית המועצות תעלה על הייצור התעשייתי של ארצות הברית בתוך 15 שנים, מה הוא ממהר להכריז שבעזרת הרפורמות שלו, סין תעלה על הייצור התעשייתי של בריטניה בתוך 15 שנים, ועל הייצור התעשייתי של ארצות הברית בתוך 20 עד 30 שנים. התוכנית של מהו זוכה לשם המבטיח, הקפיצה הגדולה קדימה. הרעיון מאחורי הקפיצה הגדולה קדימה הייתה לגרום לשיפור מהיר ומקביל בחקלאות ובתעשייה. הדרך לשם הייתה לרכז את המאמצים של מאות מיליוני האזרחים הסינים. הם רק צריכים לעבוד קשה יותר, להתארגן בצורה נכונה, ועל ידי כך יוכלו להפוך את סין החקלאית למדינה תעשייתית ומתקדמת. התוכנית הופכת את אוכלוסיית סין הענקית ליתרון הגדול של המדינה, ומסתמכת על כוח אנושי במקום על יבוא מכונות. התוכנית מכריזה מלחמה על מכשולים חומריים ובירוקרטיה, ומאמינה בכוחם של האנשים להגשים את כל מה שאפשר לחלום עליו. מעבר לסיסמאות ותעמולה, למה הוא חשוב להציב יעדים מדידים להצלחת הזינוק הגדול קדימה? בחקלאות הוא קובע כי ההצלחה תימדד לפי הגידול ביבול הדגנים. כאשר דגנים היו בעיקר אורז וחיטה, גידולים אחרים כמו ירקות ופירות לא נכללו ביעדים. בתעשייה נקבע כיעד ייצור הפלדה, ללא שום קשר לאילו מוצרים ייוצרו ממנה ובאיזה איכות. השלב הראשון של התוכנית קובע יעדים לחמשת השנים הבאות. וכבר בשנה הראשונה, 1958, היעד הוא הכפלה של כמות התבואה והכפלה של כמות הפלדה שתיוצר. לשם השוואה, בעשור הקודם לתוכנית לא היה גידול של יותר מאחוזים בודדים לשנה. גידול של 100% נראה בלתי מציאותי לחלוטין. מהו מודע לכך שהיעד שאפתני, והוא טוען שהיעד הגבוה נועד לדרבן את החקלאים ולאתגר אותם לעמוד בו. מהו גם מבין שמדינה מוכת רעב לא תצליח לפנות ידיים לתיעוס, לא לפני שתיפטר בעיית המזון במדינה. לכן, כמו בעבר, הדרך של מהו לפתור את הבעיה היא קולקטיביזציה. איחוד החוות החקלאיות הקטנות לחוות שיתופיות. רק שהפעם מדובר בקולקטיביזציה חסרת תקדים. מהו מורה למזג את החוות המשפחתיות והקולקטיבים הקטנים, אלו שנוצרו בתחילת שנות ה-50, לקולקטיבים עצומים, שבכל אחד מהם בערך 5,000 משפחות. על מנת לפנות כמה שיותר ידיים עובדות, נדרשים החקלאים להקים בתי ילדים וחדרי אוכל משותפים, כך שנשים יוכלו להשתתף בכוח העבודה ולא יתרדו בגידול ילדים ובבישול. החזקת אוכל פרטי ובישול בבתים נאסרו לחלוטין. בקולקטיבים הונהג מבנה ארגוני הדומה לצבא, עם כיתות, מחלקות וגדודים. בראשם פעילי מפלגה, שקיבלו הוראות לביצוע ודיווחו על ביצועם למפקדה הראשית בבייג'ינג. עוד מרכיב חשוב בקולקטיבים היה קיום אספות חברים, בהם חברי הקולקטיב נפגשו ותכננו את צעדיהם לעמידה ביעדים. בשביל להבין את המשמעות של 5,000 משפחות, צריך להבין שמדובר במספר אנשים עצום, בסדר גודל של עיר קטנה או שכונה גדולה בישראל. כמו שהזכרתי בפרק הקודם, הקולחוזים של סטלין בשנות ה-30 הוכיחו שקולקטיביזציה בסדר גודל שכזה היא מסוכנת, והתמריץ לעבוד נשחק עד כדי כך שמיליונים עלולים למות ברעב. אבל עבור מהו, ההתרופפות האידיאולוגית בברית המועצות היא הזמן המושלם להוכיח לעולם שסוציאליזם בנוסח סטלין יכול לעבוד ובגדול. הסינים אינם מצלנים כמו העיקרים בברית המועצות, הם מלאי מוטיבציה וחדורי להט אידיאולוגי, הם רק צריכים ארגון מחדש. בנוסף, מהו מיישם רעיונות לשיפור החקלאות? ראשית, הוכרז על מבצע דרור, מבצע שנועד לרתום את סין לחיסול אחת הבעיות שפגעו בה. רדיו בייג'ינג מדווח. בשבוע שעבר, עם מלות השחר, החלה שחיטת הדרורים בבייג'ינג. זהו המשכו של מסע שהתרחש באזורי הכפר במשך חודשים. הבעיה עם ציפורי הדרורי, שכמו כל שאר תושבי סין, הן רעבות. הן אשמות בגניבת אוכל מהמחסנים שלנו ומשדות האורז, בשיעור של 4 קילוגרמים של דגנים לציפור דרור בשנה.
מסתבר שלא צריך הרבה על מנת ללכות דרור. כל שצריך לעשות זה לרדוף אחריו, להביל אותו בעזרת רעש חזק, ולא לתת לו לנחות על ענף ולנוח. בסופו של דבר, הדרור ייפול לקרקע מתשישות. כמובן שגם שימוש ברוגטקות, רובים, חיסול כנים ושבירת ביצים יעילים במאבק כנגד הדרורים. מבצע דרור היה חלק ממבצע 4 המזיקים. הרעיון היה שישנם 4 מזיקים שפוגעים באדם. ציפור הדרור, מחרסמים, יתושים וזבובים. תעמולה מופצת בכרזות, בעיתונים וברדיו. יש לחסל כמה שיותר דרורים ומחרסמים שפוגעים בתבואה, כמו גם ביתושים ובזבובים שפוגעים באדם ומפיצים מחלות. בכפרים, בערים ובבתי הספר נערכות תחרויות חיסול מזיקים. רעיון נוסף שהחקלאים מתבקשים ליישם הוא שתילת האורז בצפיפות גבוהה ושימוש בכמויות גדולות של דשנים על מנת לפצות על הצפיפות. הרעיון היה לחרוש את האדמה עד לעומק 2 מטרים, ובעומק הזה לזרוע את הזרעים. הזרעים נזרעים בצפיפות גדולה פי כמה מהצפיפות שבה נהוג היה לזרוע אורז במשך 100 שנים. לאחר מכן, על החקלאים למלא את הבור בכמות אדירה של דשן ולחסות באדמה. מאחר ודשנים כימיים כמעט ולא היו שימוש בסין באותה התקופה, והממשל לא רצה לבזבז מטבע חוץ על רכישת דשנים מחוץ לסין, הדשנים שבהם יעשה שימוש הם דשנים טבעיים, כלומר זבל אורגני וצועת אדם וחיות. אבל החקלאים בסין ממילא השתמשו כבר בדשנים טבעיים באותה התקופה. אז המשמעות של מהלך כזה הייתה שאדמות מסוימות ידושנו דישון יתר על חשבון אדמות אחרות. במפלגה הבינו את זה, אך ההנחה הייתה שהאדמה המדושנת תניב כמות כל כך גדולה של תבואה עד שתפצה על החוסר באדמות האחרות. אם כך, קולקטיביזציה, חיסול מזיקים ושיטות חקלאיות חדשניות יגדילו משמעותית את כמות התוצרת החקלאית. החלק השני של התוכנית של מאו הוא פיתוח התעשייה. היעד שנקבע לכך הוא הכפלה של כמות הפלדה שתיוצר בסין בתוך שנה. שוב, יעד לא מציאותי. עד אותה התקופה יוצרה הפלדה בסין במפעלים גדולים, עם ציוד שלרוב נרכש מחוץ לסין, או ניתן לה על ידי רוסיה. אך מאו לא מעוניין לרכוש ציוד מחוץ לסין, והוא רוצה שוב לרתום את כוחם והתלהבותם של המוני העיקרים בסין למטרה. החקלאים בקולקטיבים נדרשים לבנות כבשנים לייצור פלדה. הם בונים אותם מבוץ ומקש. הרעיון הוא שבכבשנים יתיחו גרוטאות מתכת למטילי פלדה ולכלים שישמשו את הקולקטיב. הפלדה תשמש גם לבניית התשתית של סין. מסילות רכבת, קשרים, סחרים, כל אלו דורשים פלדה שתיוצר מגרוטאות אותם יתיחו העיקרים. בתחילת שנת 1958 התוכנית מושקת, ובסוף אותה שנה יוצא מאו לסיור ברחבי סין לבדוק את התקדמות התוכנית. הוא עולה לרכבת הפרטית והמפוארת שלו, ונוסע בה בין תחנה לתחנה ברחבי סין. בכל מקום אליו הוא מגיע, הוא פוגש פקידי מפלגה וחקלאים, שמפגינים התלהבות עצומה מהתוכנית. בקולקטיבים הוא רואה חדרי אוכל ומטבחים עצומים, בהם מוגש אוכל בשפע וללא הגבלה. החקלאים מספרים לו כיצד חיסלו את המזיקים, על תחרויות שבוצעו בין חברי הקולקטיב לחיסול דרורים ומחרסמים, ועל כך שאין עוד דרורים בסין כולה. פקידי המפלגה, הממונים על הקולקטיב, מובילים אותו לשדות. שם הוא רואה עד כמה הצליחה שיטת הזריעה של אורז בצפיפות. השדות עמוסים באורז, עד כדי כך שניתן להעמיד ילדים על הצמחים עצמם. לא בשדה האורז, אלא על גבעולי האורז עצמם. הם כל כך צפופים עד שהם תומכים במשקלם. תמונה כזו של 4 ילדים עומדים על שדה אורז צפוף מגיעה לעיתון המפלגה. ומוכיחה לסין כולה שהתוכנית מצליחה מעל ומעבר למצופה. החקלאים והממונים עליהם מבטיחים למאו שתפוקת האורז תשבור שיאים, ושבקלות יוכלו לעמוד ביעדי התוכנית. מתחת לתמונת הילדים נכתב, שדה האורז הזה יניב תפוקה גדולה פי 100 לדונם מאשר שדה שנזרע בשיטה הישנה. לאחר מכן הוא מגיע לכבשנים, אותם כבשני בוץ וקש שנבנו על ידי החקלאים. הוא פוגש נשים שגזמו את שערן והשתמשו בו בתערובת הבוץ לבניית הכבשן, כי עזה להם הקש והם התעקשו לסיים את בניית הכבשן. בלילות רואה מאו מרחוק את אורות הכבשנים, עובדים כל הלילה,
ומייצרים את הפלדה שתבנה את סין. מאו מבין שהוא צדק כל הזמן. הנחישות של העם הסיני, ההתלהבות המהפכנית שלו, כוחם של ההמונים והכלכלה הקומוניסטית. אלו הם המרכיבים להצלחה. סין תעקוף בקרוב את ברית המועצות, ולאחר מכן את בריטניה וארצות הברית. ייתכן ואפילו מהר יותר ממה שחשב. רק ש... זה פשוט לא היה נכון. מאו, שכולם פחדו ממנו פחד מוות אחרי קמפיין מאה הפרחים, הולך שולל על ידי אנשיו שלו. הם רק רוצים לרצות אותו, וחוששים להביע שום רגש חוץ מהתלהבות עצומה מהתוכנית. האמת הייתה אחרת. החקלאים, שרק קיבלו לפני מספר שנים את האדמות, לא סמכו לוותר עליהם לטובת הקולקטיב. עצם הידיעה של החקלאים שהם עומדים להצטרף לקולקטיב, ושכל הציוד שלהם והבהמות שלהם ילקחו מהם, גרמה לבהמות משק רבות להיעלם. נראה כי בערך 10 מיליון בהמות משק, שהיו כוח העבודה העיקרי בחקלאות הסינית, נעלמו בתהליך הקולקטיביזציה. מדובר בערך ב-15% מהבהמות ששימשו את העיקרים בסין. לאן הם נעלמו? כנראה שהרבה חקלאים חשבו שעדיף לאכול כמה ארוחות שנות של בשר חמור, מאשר להחזיק חמור חי בשותפות עם עוד עשרות אלפי אנשים. בנוסף לאדמה, ציוד ובהמות, נלקחו מהאיכרים הסינים חיי המשפחה שלהם. משפחות נקראו, כאשר הורים נאלצו למסור את ילדיהם לבתי הילדים. בני זוג הופרדו במשך תקופות ארוכות, מפני שעסקו בעבודות שונות, מבוקר עד ערב, ולנו במגורים זמניים בשדות. מפגשי החברים בקולקטיב משמשים את פעילי המפלגה להטפה ולאיום במקום לשיח. מדובר בפגישות שאורכות שעות ארוכות עם נוכחות חובה, שלאחריהן יוצאים העיקרים לעבוד את האדמה לאור נרות. בקולקטיב גם נדרשים העיקרים לבנות מבנים גדולים שישמשו כמטבחים, חדרי אוכל ובתי ילדים. אך מאחר ולא סופקו להם אמצעים, לעתים קרובות פורקו בתי העיקרים עצמם לצורך השגת חומרי הבנייה. עיקרים רבים נאלצו לוותר על חלקים מביתם ולתרום את העץ ואת הלבנים לטובת מבנה הקולקטיב. במטבחים הענקיים ובחדרי האוכל מבוזבז הרבה מזון. בהתחלה באמת ניתנות ארוחות חינם ללא הגבלה, אך העיקרים אוכלים הרבה יותר ממה שהם צריכים ויכולים להרשות לעצמם. ובנוסף, הרבה מזון פשוט נזרק. מי שעשה תורנות מטבח בצבא בטח יכול לדמיין לעצמו ממה מדובר. אבל מהר מאוד האוכל אוזל ומתחיל קיצוב מזון. עם הקיצוב מתחילה גם השחיתות. מקורבים למפלגה מקבלים הרבה יותר מזון משאר העיקרים, והעיקרים הסנויים על פקידי הממשלה מודרים מחדרי האוכל. חדרי האוכל המשותפים גם גרמו לעוד סוג של בזבוז. מאחר והקולקטיבים היו גדולים כל כך, אנשים מסוימים גרו רחוק מאוד מחדר האוכל, ונאלצו ללכת לעתים שעות ברגל על מנת לאכול. בקולקטיב נאסר להחזיק אוכל מחוץ לחדר האוכל, ואנשים בזבזו חלק ניכר מהיום שלהם, וכמות גדולה של קלוריות, רק על מנת להגיע אל חדר האוכל. טוב, זה לגבי הקולקטיבים, אבל מה לגבי שיטות החקלאות החדשות? אז נראה שמבצע חיסול הדרורים והמזיקים היה מאוד יעיל. הנפגעים העיקריים בו היו הדרורים, שפחות או יותר הוכחדו לחלוטין בסין. כמה דרורים מצאו מקלט בשגרירות הפולנית בבייג'ין. אנשי השגרירות סירבו לבקשה הסינית להיכנס לשטחי השגרירות כדי להבריח את הדרורים שהסתתרו שם. כתוצאה מכך, השגרירות הייתה מוקפת באנשים עם טופים. לאחר יומיים של טיפוף מתמיד, נאלצו הפולנים להשתמש בעתים כדי לנקות את השגרירות מהדרורים המתים. לכאורה הכל טוב, ואמור להישאר הרבה יותר אוכל לחקלאים עכשיו. אבל מסתבר שמעבר ל-4 קילוגרמי האורז שאוכל כל דרור, הוא גם אוכל גם כמה חגבים וחרקים קטנים. כאשר לא היו יותר דרורים, החלו לסבול החקלאים מחרקים מזיקים ומנחילי הרבה, שעשו נזק גדול הרבה יותר משיכלו לעשות ציפורי הדרור הקטנות. כעבור שנתיים, כבר יבואו הסינים מאות אלפי דרורים מרוסיה, על מנת להילחם בהרבה ובמזיקים האחרים. מה לגבי שיטות הגידול החדשניות? הרי מה הוא ראה בכל ביקור שדות אורס צפופים? אז האמת היא שלמרות שברבים מהקולקטיבים אכן ניסו את שיטת השתילה הזו,
ולמרות המאמץ לחפור לעומק 2 מטרים, ולמרות שבזבזו את כל הדשנים בשדות מעטים והשאירו שדות אחרים ללא דשן כלל, לא צמח בשדות האלו דבר. על מנת לרצות את היושב ראש מאו, שתילי אורז נעקרים משדות רגילים ומעותקים לשדות ליד תחנת הרכבת, בהם הם נשתלים בצפיפות גדולה. הכל רק כדי להראות למאו שהתוכנית שלו לשתילת אורז בצפיפות עובדת. בבייג'ינג, פעיל מפלגה זוטר מחליט לחשב מה צפיפות השתילים הנדרשת כדי להגיע לתנובה של פי 100 מהממוצע, כפי שנכתב בעיתון. הוא מגיע למסקנה שהדבר פשוט אינו אפשרי מבחינה פיזיקלית. אך הפקיד הזה מואשם בכך שהוא קפיטליסט ומושתק. גם הכבשנים התבררו כמזיקים הרבה יותר מאשר מועילים. בלחץ הפקידים לעמוד ביעדי ייצור הפלדה, אוספים העיקרים כל פיסת מתכת שהם יכולים להשיג ומתיחים אותה. בהתחלה הם מתיחים גרוטאות מתכת. אך כאשר נגמרות הגרוטאות, לוחצים פעילי המפלגה על העיקרים להביא עוד ברזל להתכה. אחד החקלאים שעבד בייצור פלדה מספר, אחרי שהכנסנו אל תוך התנור את כל הסירים והמחבטות וכלי העבודה שלנו, כל מה שיצא מהתנור היה עיסה שחורה שלא דמתה כלל לפלדה. שאלתי את הממונה מהמפלגה אם זה בסדר. הוא אמר, אל תדאג, במפעל כבר ידעו מה לעשות עם זה. אבל האמת היא שבמפעל לא ידעו מה לעשות עם זה. הפלדה שיוצרה הייתה באיכות כל כך נמוכה שלא ניתן היה לעשות את הדבר. בחלק מהמקרים ניסו החקלאים לייצר סירים גדולים שישמשו את המטבח המרכזי של הקולקטיב. אבל כאשר חיממו את הסירים הם דלפו. מסילות ברזל שנבנו בעזרת הפלדה נזדקו וכשלו. מאו הגה את הרעיון ללא ידע בייצור פלדה. רק במהלך ביקור במפעל פלדה גדול, שנה לאחר תחילת הזינוק הגדול קדימה, גילה שהתוכנית אינה ישימה. ונדרש מפעל גדול והספקה של חומר בעירה איכותי כמו פחם כדי לייצר פלדה. הסיכוי שאזרחים חסרי ניסיון יצליחו לעשות זאת בתנור קטן המוזן בעצים אפסי. אך גם לאחר שמאו מגלה שמאות מיליוני האיכרים הסינים עובדים לריק, הוא בוחר שלא לעצור את ייצור הפלדה על מנת שלא לפגוע בהתלהבות האיכרים. מעבר לכך שהכבשנים השמידו ציוד וכלי עבודה והפכו אותם למתכת חסרת ערך, הם גם היו אסון אקולוגי. העיקרים קורטים עוד ועוד עצים, עד כדי כך שיערות שלמים מחוסלים. כל זה על מנת להזין את התנורים האלו. כאשר נגמרים היערות, הם מחפשים עוד דברים שניתן להזין איתם את האש. ומאחר ויבול הפירות לא היה חלק מיעדי התוכנית, קורטים החקלאים את עצי הפרי שלהם, ומשליחים אותם לאש הכבשנים. אחרי המטעים, מגיע גם תורם של הבתים עשוי העץ. החלק האחרון בתוכנית הוא מפעלי בנייה. מפעלי בנייה ותשתית עצומים. בסין מתחילה תנופת בנייה, סחירת נהרות וחפירת תעלות, והכל בכוח הזרוע, ללא רכישת ציוד מכני מחוץ לסין. לאחר שמגיעים דיווחים מפעילי המפלגה על הצלחה כבירה של התוכנית ועל כך שבעיית המזון של סין ללא ספק נפטרה, מתחילים הסינים במפעלי הבנייה העצומים. עשרות מיליוני חקלאים עוזבים את האדמות ומצטרפים למפעלי הבנייה. מדובר בערך ב-25% מהחקלאים, ודווקא הצעירים והחזקים בהם שעוזבים את השדות. כאשר שר הביטחון בממשלתו של מאו יוצא לביקור במחוז מגוריו, הוא מגלה את גודל הצרה. הוא קרוב מאוד למאו, והולך לצידו שנים רבות. הוא מחליט לכתוב לו מכתב פרטי וסודי, ובו הוא מתאר את המצב הקשה. כך הוא כותב: דבורה בזורה על האדמה. עלי תפוחי האדמה נבולים. צעירים חזקים עזבו לייצר פלדה. רק ילדים וזקנות קוצרים את היבול. איך הם יוכלו לעבור את השנה הקרובה? ארשה לי להרים את קולי למען העם. מה הוא מכנס ישיבה? בה הוא מקריא את המכתב ומדיח את שר הביטחון שלו. כך שוב מבינים כולם מה היחס של מאו לביקורת. בשנת 1958, השנה הראשונה לתוכנית, החקלאים בסין עובדים סביב השעון. הם בונים את הקומונות, עובדים בשיטות החקלאות החדשות, בייצור פלדה ובפרויקטים לאומיים שונים. המשמעות של עבודה קשה כזו היא שהגוף שלהם דורש יותר קלוריות. זה נשמע לנו מוזר בעידן של שפע שבו אנחנו חיים, אבל בסין של שנות ה-50, אנשים בקושי הצליחו להוציא מהאדמה מספיק אוכל בכדי להאכיל את עצמם. כאשר בשנת 1958 אנשים עבדו בפרך, נדרש הרבה יותר אוכל על מנת להחזיק את עצמם בחיים. אם כל העבודה הקשה הזו לא תתרגם לגידול בכמות האוכל שיהיה להם בהמשך השנה, המשמעות היא שבמוקדם או במאוחר הם ירעבו. במידה מסוימת, זה קצת כמו שמפעל לוקח הלוואה על מנת להגדיל את קווי הייצור שלו. אם אחרי כל ההשקעה הזו, התפוקה של המפעל לא תגדל, לא יהיה איך להחזיר את ההלוואה והמפעל ייסגר. כמובן שהדיווחים מכל רחבי סין הם חיוביים מאוד. היעד של הכפלת התפוקה החקלאית הושג. גם ייצור הפלדה הכפיל את עצמו. אך האמת היא שכמעט ולא היה שינוי בתפוקה החקלאית. ואחרי שכל כלי העבודה והמטעים הושלחו לכבשנים, שנת 1959 לא הולכת להיראות הרבה יותר טוב. אך השקרים של פקידי הממשל גורמים למאו נחת, והוא מחליט לייצא אורז ופלדה לרוסיה ולמדינות נוספות. כך הוא מוכיח לעולם עד כמה מוצלחת התוכנית שלו. מיד לאחר הקציר נאספת כל התבואה ונשלחת לערים, לעובדים, לפרויקטי הבנייה ולייצוא. לחקלאים כמעט ולא נשאר דבר. בשנת 1959, במקום גידול בתפוקה החקלאית, מגיע קיטון של 15%. בסין של אותם השנים, ירידה של 15% אומרת שהרבה אנשים יישארו רעבים ואף ימותו ברעב. העיקרים הסינים מותשים ורעבים. פקידי המפלגה נאלצים לגרור אותם לשדות ולהקות למוות את הסרבנים. עונשי מוות נגזרים גם על גנבי מזון. וקיצוב המזון בחדרי האוכל הופך קיצוני כל כך, שאנשים שאינם מסוגלים לעבוד, כמו זקנים, נשים בהיריון וילדים, מורחקים מחדרי האוכל ולמעשה מורעבים למוות. בשנת 1960 שוב התפוקה יורדת, והרעב גובר. פקיד סובייטי שיודע דבר או שניים על רעב מגיע לביקור בבייג'ינג, ומדווח בחזרה למוסקבה. העצים, ירוקי העד, נותרו ללא עלים. התושבים המורעבים אכלו אותם. אנשים כל כך רעבים שהם אוכלים כל מה שהם יכולים למצוא. במקרה הטוב, הם מצליחים לאכול אורז לא בשל בשדה, קש, אספסת או כל סוג של עלי ירוק. לרוב, הם פשוט אוכלים בוץ. לא כי זה מזין, זה אפילו מזיק, אבל זה מרגיע את הרעב. גם קניבליזם היא דרך התמודדות. כאשר אם במכון גנזו גוססת מרעב, היא אומרת לביתה, לא נשאר דבר לאכול מגופי. כאשר אמות, תאכלי את ליבי. אך כעבור מספר ימים, מתה גם הבת מרעב. אנשים שמרגישים שקיצם קרוב, רוצים לחסוך מקרובי משפחתם המורעבים את המעמסה של לקבור אותם. לכן, בכוחות אחרונים, הם עוזבים את הבית והולכים למות בשדות. אני רוצה לתת כמה מספרים מדהימים. בשלושת השנים של ביצוע התוכנית, כ-40% מהבתים נהרסו. הבתים נהרסו על מנת לבנות חדרי אוכל, לשמש דלק לכבשנים, או כי הפריעו לעבודות הפיתוח כמו סלילת כביש או בניית סכר. לעתים הם נהרסו כעונש על מעשה זה או אחר של בעליהם. בערך 3 מיליון עיקרים התאבדו. בערך 5 מיליון נרצחו על ידי פקידי הממשל, כעונש על גניבה או כעונש על כך שלא עבדו מספיק קשה. הרוב פשוט מתו ברעב. אם בגלל שגרו רחוק מדי מחדרי האוכל, או שהפקיד הממשלתי החליט שאינם זכאים למזון, או שפשוט עבדו עד מוות. סך הכל, מעריכים שמתו ונרצחו כ-50 מיליון אנשים בשלושת שנות התוכנית. תעצרו רגע לחשוב על המספר הזה. 50 מיליון. מספר בלתי נתפס. בסומליה, של שנת 2011, מתו ברעב כרבע מיליון אנשים. באתיופיה בשנות ה-80, מתו ברעב כמיליון אנשים. אירועים אלה מזעזעים ונצרבו בזיכרון שלנו. אבל פה מדובר על אסון בסדר גודל אחר לחלוטין. סדר גודל בלתי נתפס. בינואר 1961, סוף סוף מוכרז סיום התוכנית, ומזון מיובא מקנדה ואוסטרליה על מנת להקל על הרעב. רק 5 שנים לאחר מכן, חזרה התפוקה החקלאית בסין למה שהייתה ערב התוכנית. הקולקטיבים של מאו מזכירים לנו את סיפור הקולחוזים של סטלין, גם שם מתו מיליונים ברעב. מה בעצם הסיבה לכישלון של המבנה הזה? העניין הוא כזה. דמיינו שאתם במצב כזה. אתם חלק מקולקטיב עצום. חלק מכוח עבודה של עשרות אלפי אנשים. אתם נשלחים לעבוד בשדות, ואתם יודעים שככל שתעבדו קשה יותר, כך אתם מוציאים יותר אנרגיה, ותצטרכו לאכול יותר בכדי להחזיר את האנרגיה הזו. אבל האנרגיה שתקבלו לא תלויה רק בעבודה שלכם, אלא בממוצע העבודה של כל החקלאים בקולקטיב. מה האסטרטגיה הכי טובה להישרדות? האסטרטגיה היא לעבוד כמה שפחות, לנוח כמה שיותר, ולקוות שהמזון שתקבלו יספיק לכם בכדי לשרוד. אבל מה יקרה אם כולם ינקטו באסטרטגיה הזאת? כולם ינוחו וינסו לחסוך אנרגיה, ובסוף אף אחד לא יאכל, כולם ימותו. וזה מה שקורה. זו פשוט נקודת שיווי המשקל של המערכת הזו. כולם מנסים לעבוד כמה שפחות, כי הם רוצים לשרוד. הם לא רוצים לבזבז יותר אנרגיה ממה שיקבלו. ובסופו של דבר, לכולם יש פחות אוכל. הסינים גילו על בשרם שהחקלאים הרוסים לא היו עצלנים. הם פשוט ניסו לשרוד במערכת כלכלית בלתי אפשרית.
אני רועי גרון, ואתם מאזינים לכשבגרוש היה חור. פודקאסט כלכלי היסטורי שמסתכל על ההיסטוריה דרך החור שבגרוש. אני רוצה להגיד תודה עצומה ליובל מלכי שתרם מזמנו ומהניסיון שלו להפקת הפרק. חפשו אותנו בפייסבוק, כשבגרוש היה חור. נשמח לשמוע תגובות ורעיונות.